אני באתי בעיקר כדי לברך את האורחים על היצירה הזאת. כתוב שכלים נאים מרחיבים דעתו של האדם. וזה באמת כלי נאה שמרחיב דעתו של האדם. באמת, המאמר חז"ל הזה הוא תמוה. מה זה כלי מרחיב? כל עניינו של הכלי זה לצמצם. כלים מצמצמים דברים. באמת כלי יש בכוחו להרחיב. אז כנראה שהצד האסתטי שמתווסף לכלי, הכלי הנאה, יש בכוחו להרחיב. ויש, אחי קצת דיבר על זה, יש גם ידות לכלים. הידות זה באמת הכותרות הקטנות שמהוות נקודות אחיזה, ידות לכלים. אז אם הכלים מרחיבים את דעתו של האדם, הידות עוזרות להחזיק בכלים. על הספר עצמו אין לי זכות לדבר. הספר יצא לאור כמה עשרות שנים עוד לפני שנולדתי. ולכן, על מפעלו של הלכנריה, בוודאי ובוודאי, שבכל הקורות לי אין זכות לדבר, אבל זה ספר שגם אני למדתי בו לפני שנים, ועיינתי בו ונעזרתי בו הרבה, כדי לארגן את המחשבות, כדי לסדר את המחשבות, בנושאים רבים שנדונים בו, והוצאתו לאור, הפצתו ברבים בצורה כזאת, בוודאי תועיל הרבה ללימוד כתבי הרצה. ביקשו ממני לדבר קצת על עניין הנבואה. והראל, כשהתקשר אליי, אמר לי לדבר מה החידוש בתורת הרב בעניין הנבואה. האמת היא שלפני שאנחנו מדברים על החידוש, כי יש הרבה חידושים בתורת הרב בעניין הנבואה, נדמה שהחידוש הכי גדול זה עצם העיסוק בעניין הנבואה. אצל רבים הנבואה זה שייך לממחת נביאים ושבעה נביאות שבישראל. אצל רבים הנבואה זה עניין של אגדת עתידות, איזה מגיד עתידות בכל דור ומספר לנו מה יהיה בעתיד. אבל נבואה בתור דבר רלוונטי לכל עם ישראל, הרי זה בעצם עיקר דברי הרב שאנחנו נקראים אל מעיין הנבואה. ונבואה היא שייכת לכל אחד ואחד מישראל. זה לא רק מדרגה של יחידים בודדים שאין לצפות אליה, אלא זו מדרגה ששייכת לכל האומה כולה. האם זו חידושו הבלעדי של הרב? ודאי שלא. כל עניינו של ספר הכוזרי זה להסביר שהמדרגה של עם ישראל זה נבואה. הסגולה של עם ישראל זה לא גאונות היהודית, זה לא הפיקחות היהודית, זה לא אף העקום היהודי, אלא אומר, מה שמייחד את עם ישראל זו הנבואה. זו המדרגה ששייכת לכל כלל ישראל. ולמרות שכדי לזכות לנבואה זקוקים להכשרות, כפי שהרב מתאר בריחות, ומנוסף לזה לרצון אלוקי שישפיע את הנבואה, אבל רבי יהודה לוי מדגיש כמה פעמים בספר כוזרי שהעניין האלוקי הוא הנבואה, סופה ומחכה שאנשים ייפתחו אליהם. אומר רבי יהודה לוי כמה פעמים שהעניין האלוקי סופה ומחכה, ובלבד שתהיה הכשרה והכנה לקליטתו, ואז הוא יוכל להתגלות בכל אחד ואחד מעם ישראל. כן, שהנבואה היא מדרגה של כל האומה, ולא רק נחלתם של יחידים בודדים, זה כל טיבו של ספר הכוזרי. נדמה לי שפעם אחת שמעתי שהנזיר היה קורא לספר הכוזרי ספר הנבואה. ומה עם הרמב״ם? אנחנו יודעים שבספר מורה נבוכים לרמב״ם, הרמב״ם מקדיש פרקים על גבי פרקים בענייני נבואה. האם זה הרב רק בגלל שזה אחד משלוש עשר עיקרים? יש דבר מאוד מעניין. בתחילת, בהקדמתו של הרמב״ם, לשמונה פרקים. הרמב״ם כותב ש... בא להסביר בשביל מה צריך פרקי אבות. בשביל מה צריך ללמוד פרקי אבות? טוב, אז כל אחד מאיתנו בשביל מה צריך ללמוד פרקי אבות. זה מידות, מוסר, מעלות. זה פרקי אבות, דבר פשוט. אתם רוצים, מי שרוצה להיות חסיד, מאן דבעי למבעי חסידה, לעסוק במילי דאבות, יותר ממידות, להיות חסיד. טוב, כבר נעה, בזה היינו מסיימים, ובקושי היינו מצליחים להגיע עד כדי כך. אבל כותב הרמב״ם, בהקדמתו לשמונה פרקים, וכבר אמרו עליהם השלום, אמן דבעל מבאי חסידה, לקיים מילי דאבות. ואין אצלנו מעלה, למעלה מן החסידות, זולת הנבואה. והיא המביאה אליה, חסידות מגלל הנבואה. כמו שאמרו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה נתבאר מדבריהם, שההתנהגות במוסרי מסכת הזו מביאה לידי נבואה. והנני מבאר אמיתת דבר זה, לפי שהיא כוללת חלק גדול מן המידות. אומר, מה, אתה יודע בשמי, אתה לומד פרקי אבות, אתה לומד פרקי אבות כדי להיות נביא. זהו זה. זה הסיבה שאתה לומד פרקי אבות. אתה לומד פרקי אבות כדי להיות חסיד. נו, אז מה תהיה חסיד? חסיד מביאה לנבואה. ולכן, אנחנו צריכים להתנהג בהתנהגות מוסרית כדי להגיע לנבואה. כן, הנבואה אצל הרמב״ם, זה לא היה מדרגה ששייכת לאיזה עידן רחוק שהעין האנושית איננה רואה ואיננה יכולה לצפות אליה, אלא זה היה כיסופים. כיסופים להגיע למדרגה של נבואה. וכשהוא למד פרקי אבות, זה היה בשביל להיות נביא. אז תשאלו אם כן, אז מה החידוש של הרב? להגיד שהנבואה זה דבר רלוונטי? זה רבי יהודה הלוי אומר שכל המדרגה של כלל ישראל. וזה והרמב״ם כותב שאנחנו לומדים פרקי אבות בשביל להיות נביאים. אז מה החידוש של הרב? החידוש הגדול שמאז רבי יהודה הלוי והרמב״ם שכחו את זה. שבכל תקופת הגלות הארוכה, אחר כך, הדבר הזה היה בצל. כבר הפסיקו לעסוק ולנתח מה זה נבואה. ואולי אצל יחידים בודדים היו כיסופים לנבואה, אבל בציבור הרחב, נבואה זה היה אגדת עתידו, שיבוא איזה אחד ויספר לנו מה יהיה בעתיד. בתור מדרגה ששייכת לכלל ישראל, זה לא היה קיים. ומדוע? מאותן סיבות. שבגלות אין נבואה. רבי יהודה הלוי אומר שאין נבואה בגלות בגלל הרוב, מרחק, בגלל נטישת ארץ ישראל. נו, שנים, מאות שנים על גבי מאות שנים בגלות, גרמה לכך שלא רק שאין נבואה, אלא גם הכיסופים לנבואה נשתתקו. אבל רמב"ם כותב שאין נבואה בגלות בגלל שאין יישוב הדעת. אז כנראה שבתקופת הרמב"ם היה מספיק יישוב הדעת כדי לחשוף לנבואה. ולאחר מכן, היישוב הדעת הזה לא היה מספיק יישוב דעת, אפילו כדי להשתוקק לנבואה. אבל, וזו השאלה העיקרית, אם הנבואה זה לא אגדת עתידות, אז מה זה נבואה? חוכמה גדולה, חוכמה גדולה יש בתורה. אם הנבואה זה מדרגה של כל כלל ישראל, ולא רק לספר לנו איזה מה שיהיה בעתיד, או להיות נביא מוכיח, נביא זר, אז מה זה נבואה? חוכמה גדולה? יש בתורה. כל תקופת הגלות עסקנו בתורה ופיפלנו בחוכמה, וחיברו ספרים, ונתחברו ספרים על גבי ספרים. אז איזה מימד חסרה בנבואה? אולי זו ההגדרות האלה שמופיעות ברב, ומשמעות הפנימית של הנבואה, זה אולי חידושה של הרב. אם אומר לנו שהנבואה, כמו שרמב"ם כותב, שזה שפע אלוקי שיורד ממנו. טוב, אז אנחנו מבינים, זה שפע אלוקי, אבל בדיוק עם איזה כוחות הנפש זה נקלע. אז הרב נריה מביא כאן כמה וכמה ציטטות מתוך דברי הרב, על כך שהנבואה זה הזרמה נשמתית, פסיכיקה נשמתית. הרב מסביר בעריכות שיש פה שני קווים, יש קו אחד של קליטת התורה בצורה אינטלקטואלית, קליטת תורה בצורה אנליטית, בצורה מחשבתית, בדרך של עבודת השכל. ויש דרך אחרת, מתוך שאיבה ממעיינות הנשמה, הזרמה נשמתית. והרב מסביר איך שבעצם, זה לא שכשאם אין לנו נבואה, אז חסר לנו כמה ידיעות, חסר לנו כמה ידיעות אולי בתורה, או כמה ידיעות מבחינת העתיד. כאשר אין נבואה, יש כוח שלם, מימד שלם של עולם הרוח שהוא חסר. וזה המימד של ההזרמה הנשמתית, ההופעה הנשמתית. ברב בתוך הקטעים האלו, בתוך הציטטות או הפסקאות האלה, מברר איך שבעצם גם בתקופות שבהן נשתתקה נבואה, היו חלקים בעם ישראל שניסו לחיות בצורה זו או אחרת את הפן של הזרמה הנשמתית, החסידות. לעומת תלמידי הגאון מווילנה, שהעמידו כעיקר את לימוד התורה מתוך עמל, סיפור המפורסם על הגר"א, שלא רצה לקבל מלאך, שיגלה אותו מגיד, שיגלה לו דברי תורה, מתוך עמל, מתוך עיון. לעומת זאת, הזרמה נשמתית, והזרמה נשמתית היא דורשת אדם בעל הזרמה נשמתית גדולה, שדבקים בו הנביא, כמו שרבי דרגי כותב בספר כוזרי, שכשדבקים בנביא, גם מי שאין בו נבואה, יכול להגיע למדרגה של נבואה, ככה רבי יהודה הלוי כותב בסוף מאמר ראשון, כי אין מה שהיה בזעיר אנפין בחסידות. וככה הרב מסביר לאורך ולרוחב, שהנבואה זה לא איזה משהו, איזה ידיעה שחסר לנו. זה ממד שלם בכוחות הנפש. הצד השני שהרב אומר לנו, שהשיבה לארץ ישראל הזאת, אותה שיבה גשמית שיש היום לארץ ישראל, היא בעצם קוראת לנו לשוב לנבואה. אומר רב, והופיע כאן, עכשיו רוח התחייה מתרוצצת בתוכנו. יפה מאוד, תחייה, רק יצא גולה, נוטים עצים, תמיד רב צודי אומר, יש עגבניות, יש בננות, בסדר, נו. זה דברים נחמדים מאוד, אז גאולה, גאולה. אבל אומר הרב, עכשיו רוח התחייה מתרוצצת בתוכנו, בקרבנו, ואנו חייבים לחלץ חושים, לסול את הדרך לארץ, לרוח הקודש, לגילוי אליהו, להופעת הנבואה. השיבה לארץ ישראל, אותה שיבה גשמית, היא קוראת לנו לדרוש ולחשוף לנבואה. וזה דברים חדשים. אני זוכר לפני כמה שנים, פעם אחת נתתי שיעור, לפני תלמידי ישיבות, נתתי שיעור על הפסקה נבואה, על הנבואה בגלות, ולמה הנבואה צריכה להתחדש, והכיסופים לנבואה. סוף השיעור אמרו לי, תראה, כל מה שאמרת, זה היה נכון. אבל מה קרה לך? מה פתאום נבואה? מה אתה מדבר את הנבואה? מה זה נוגע נבואה? אתה מדבר דברים שהם לא מן העולם הזה. מה זה כל הדיבורים האלה? לא שהדברים היו עמוקים, אלא הדברים היו זרים. כי הנבואה זה משהו רחוק, עלום, נסתר. אם יבוא, עד שירא, ביטוי תמיד שמשתמשים בו כל המחברים, עד שירא השם רוח ממרום, זה ירא, זה פתאום, איזו תקופה, איזה שבר בהיסטוריה, פתאום תנחות איזה נבואה. לא. אומר הרב, כיסופים לנבואה, דרישה לחידוש הנבואה, וכמובן, מתוך כך, לימוד אותם לימודים שקשורים לחידושה של הנבואה. בתום הדברים, אני שוב רוצה לומר יישר כוח גדול, למחברים, לא מחברים, לאורחים שהוציאו את הספר, וכמובן לברך את הרב נריה, ברוך הוא תמיד, יזכה להוציא עוד הרבה ספרים. ערב טוב.